הרומן עם הקונטרבאס, מאת אנטון צ'כוב. תרגם מרוסית, דוקטור אלעזר זליקסון. מספרת עדי קוזלובסקי. המוזיקאי סמיצ'קוב היה בדרכו אל מעון הקיץ של הנסיך ביבולוב. אמורים היו לערוך שם אירוסים וערב עם מוזיקה וריקודים. על גבו נסע קונטרבאס ענק כשהוא מצוי בנרתיק של אור. סמיצ'קוב הלך לאורכו של נהר שמימיו הקרירים זרמו, אם לא ברוב הדר, אך באורח פיוטי למדי. אולי הרחץ, אמר בליבו, ומבלי חשוב הרבה פשט את בגדיו וטבל בזרמים הקרירים. היה ערב נהדר. נשמתו הפיוטית של סמיצ'קוב אמרה להשתלב ממש עם ההרמוניה ששררה סביבו. ואיזה רגש מתוק התעורר בליבו, כשלאחר שהתרחק בשחייה כמאה צעדים מהחוף, הבחין בעלמה יפה, היושבת על החוף התלול ודגה בחכה. הוא עצר ממש את נשימתו וקפה תחתיו, כשגל רגשות שונים הציף אותו. זיכרונות מימי ילדות, געגועים על העבר, האהבה שהתעוררה. אלוהים אדירים, והרי סבור היה שאינו מסוגל כבר לאהוב, וכי לאחר שעבדה לו אמונתו באנושות, אשתו עזבה אותו לאנחות ונמלטה עם ידידו, מנגן הפגות סובקין, כבשה הרקנות את ליבו והוא היה למיזנטרופ. חיים מה הם? לא אחת היה שואל את עצמו, לשם מה חיים אנו? הרי החיים אינם אלא אגדה, חלום, מעשה כישופים. ברם, בעומדו לפני היפהפייה הישנה, ולא קשה היה להבחין שהיא ישנה, הרגיש בליבו, בניגוד לרצונו, משהו בדומה לאהבה. עמד בפניה ממושכות, כשהוא אוכל אותה ממש בעיניו. אבל די, חשב ונאנח הנחה עמוקה, שלום לך חלום נפלא, הגיע הזמן ללכת לנשף אצל הוד מעלתו. חזר והביט איפה על היפהפייה, וכבר עמד לחזור בשחייה, כשרעיון חדש עלה במוחו. צריך להשאיר לה איזו מזכרת ממני, הרהר, לקשור משהו לחכתה, ותהה זו הפתעה מאלמוני. בשקט קרב סמיצ'קוב לחוף, כתף זר גדול של פרחי שדה ופרחי מים, קשר אותו בגבעולו של מלוח וחיברו לחכה. הזר שקע ומשך אחריו את המצוף היפה. שורת ההיגיון, חוקי הטבע ומעמדו החברתי של גיבורי מחייבים לסיים את הרומן בנקודה זו, אבל אבוי, גורלו של המחבר אינו חסר רחמים, ומסיבות שאינן תלויות בו, לא נסתיים הרומן עם זר הפרחים, וזאת בניגוד לשכל הישר ולמצבם הטבעי של הדברים. והיה על הדלפון המוזיקאי הבלתי ידוע למלא תפקיד חשוב בחייה של היפהפייה, האצילה והעשירה. מי שקרב לחוף הוקס מצ'קוב בהלם, הוא לא מצא את בגדיו, גנבו אותם. עוד הוא נהנה ממראה היפהפייה, ובני בליעל אלמונים סחבו את הכל, בהשאירם את הקונטרבאס ואת הצילינדר בלבד. לכל הרוחות קרא סמיצ'קוב, אוה, בני אדם, מפלצות, אין היעדר הבגדים כשלעצמו מקומם אותי, הרי המלבושים דבר של מה בכך הם, אלא שמרגיזה אותי המחשבה שיהיה עליי ללכת עירום ולהפר בדרך זו את כללי המוסר הציבורי. ישב איפה סמיצ'קוב על הקונטרבאס כשהוא מחטט במוחו אחר מוצא ממצבו הנורא. כלום אוכל ללכת עירום אל הנסיך ביבולוב, הרהר, תהיינה בוודאי נוכחות שם גבירות. ולמרבה הצער גנבו ממני הגנבים ביחד עם מכנסיי גם את הכניפול שמצוי היה בהם. הוא הרהר זמן רב והתייסר עד כדי שחש כאבים ברקותיו. אוי! נזכרו בסוף, לא הרחק מהחוף, בין השיחים, קיים גישרון, עד שיחשיך אוכל לשהות תחתיו, ואילו בערב, באפלה, אפלס לי דרך עד לבית הראשון. וכשהמחשבה הזאת מנקרת בראשו, חבש סמיצ'קוב את הצילינדר, נטל על שכמו את הקונטרבאס, ושרח את רגליו אל השיחים. עירום, ועם כלי הנגינה על גבו, דומה היה אותה שעה לאיזה חצי אליל עתיק, אגדתי. וכעת קוראי, עוד גיבורי יושב לו מתחת לגשרון ומתייסר, נעזוב אותו לרגע קט ונחזור אצל העלמה שדגה בחכה. ואכן, מה הראה לה? מי שהתעוררה יפהפייה ולא ראתה את המצוף על פני המים, מהרה למשוך אליה את החוט. החוט אמנם נמתח, אולם המצוף והכרס לא עלו על פני המים. נראה שזר הפרחים של סמיצ'קוב נרטב במים, התנפח ונעשה כבד. או שנלכד דג גדול, סברה העלמה, או שהכרס נתפס. לאחר שמשכה עוד קצת בחוט, החליטה שהכרס נתפס. חבל, חשבה, בערב אוכלים הדגים כל כך טוב, ובכן, מה עליי לעשות? ומבלי הרבות חשוב, זרקה מעליה העלמה האקסצנטרית את מלבושיה הקלים, וטבלה את גופה הנהדר בזרמי המים עד לכתפיה הזוהרות כשיש. לא בנקל, עלה בידה לנתק את הכרס מהזר בו הסתבך החוט, אולם הסבלנות והעמל ידם הייתה על העליונה, ולאחר כרבע שעה יצאה יפהפייה מן המים כשהכרס בידה. אך מר היה גורלה שציפה לה, בני הבליעל שגנבו את בגדיו של סמיצ'קוב גזלו גם את סמלתה, בהשאירם במקום רק את הצנצנת מלאת התולעים. מה אעשה כעת? פרצה בבכי. כלום אוכל ללכת במצב זה? לא, לעולם לא, מוטב למות. אחכה עד שיחשיך, או אז אגיע בחושך עד לדודתי אגפיה ואשגר אותה הביתה להביא לי סמלה. ואילו עד אז אלך ואסתתר מתחת לגשרון. גיבורתי רצה איפה אל הגשרון כשהיא בוחרת את הקנים הגבוהים יותר ומשתופפת. כשעמדה להשתחל מתחת לגשרון, ראתה שם לפתע איש עירום, בעל רעמה מוזיקלית וחזה מכוסה שיער. היא השמיעה קול צעקה והתעלפה בו במקום. נפחד גם סמיצ'קוב, תחילה חשב את העלמה לבטולת ים. כלום אין זה אלא סירונית שבאה כדי לפתותני, סבר? וסברה זו אף הכניפה לו, באשר מאז ומתמיד החשיב יתר על המידה את מראהו החיצוני. ואם אין היא סירונית אלא בשר ודם, כיצד להסביר את הופעתה המוזרה? למה היא כאן, מתחת לגשר, מה אירע לה? עוד הוא מנסה לפתור את השאלות, והיפהפייה חזרה אליה הכרתה. אל תהרוג אותי, לחשה, אני הנסיכה ביבולוב. מתחננת אני לפניך, יתנו לך הרבה כסף. זה עכשיו עסקתי בניתוק הכרס, וגנבים גנבו את סמלתי החדשה, את הנעליים, את הכל. גברתי, אמר סמיצ'קוב בכל תחנונים, גם ממני גנבו את בגדיי, ולא זו בלבד, אלא ביחד עם המכנסיים סחבו את הכניפול שמצוי היה בהם. וזאת לדעת, בדרך כלל אין המנגנים על קונטרבס מצטיינים בתפיסה מהירה, אולם סמיצ'קוב היווה מקרה יוצא דופן הראוי לשבח. גברתי, אמר לאחר שתיקה קצרה יחסית, מראי מביך אותך, אולם עלייך להסכים עמי שלא אוכל לצאת מכאן, וזאת בשל אותם טעמים המונעים ממך לעשות כן. הנה ככן, מצאתי עצה ותחבולה, שמה תסכימי לשכב בנרתיק הקונטרבס שלי והתכסי במכסה. דבר זה יסתירני מעינייך. ולאחר שאמר מה שאמר, הוציא סמיצ'קוב את הקונטרבס מנרתיקו. רגע היסס אמנם, בסוברו שמה בהציעו את הנרתיק מחללו את האומנות הקדושה. ברם היסוסיו לא ערכו זמן רב, היפהפייה שכבה בנרתיק והתקרבלה בו, ואילו הוא הידק את הרצועות כשהוא שמח שהאל חננו בחוכמה יתרה. כעת גברתי, אין את רואה אותי, אמר, שכבי כאן והיא שקטה, כשיחשיך אסעך לבית הורייך, את הקונטרבס אוכל איתו לאחר מכן. עם רדת הלילה, התאין סמיצ'קוב את הנרתיק עם היפהפייה על שכמו ושרח את רגליו למעון הקיץ של ביבולוב. תוכניתו הייתה מוכנה, תחילה לבית הראשון שהזדמן לו בדרכו. שם הצטייד בבגדים ולאחר מכן ימשיך בדרכו. אין רע שאין בו טוב, הרהר, כשהוא מאבק ברגליו היחפות את אבק הדרך ומשתוכח תחת מסעו הכבד. אין ספק שעל שגיליתי דאגה כנה לגורל הנסיכה, יעניק לי ביבולוב פרס ביד נדיבה. הנוח לך, גברתי, היה שואל מפעם לפעם, מעשה קבליה גלן, אנא נהגי בלי גינוני טקס מיוחדים, עשי בנרתיקי כבתוך שלך. לפתע, נדמה לי סמיצ'קוב האדיב שלפניו הולכות שתי דמויות, עטופות באפלת הלילה. הוא אימץ את עיניו, ואכן נוכח לדעת שאין זו טעות ראייה, ושאכן אלה הם שני אנשים ההולכים לפניו ואף נושאים בידיהם חבילות כלשהן. כלום אין אלה הגנבים? חלפה מחשבה במוחו. הם נושאים משהו. ייתכן שאלה הם מלבושנו. סמיצ'קוב הניח את הנרתיק ליד הדרך והתחיל ברדיפה אחר הדמויות. עמוד! צעק, עמוד! תפוס אותו! הדמויות הביטו לאחור, ומשנוכחו לדעת שרודפים אחריהן, נמלטו על נפשן. זמן רב שמעה הנסיכה צעדים מבועלים וצעקות עמוד, ולבסוף הכל נשתתק. הרדיפה שבתה את ליבו של סמיצ'קוב, ויש רגליים לסברה שנגזר היה על היפהפייה לשכב זמן רב בשדה ליד הדרך, לולא העיר לה המזל פנים. רצה המקרה ונזדמנו לשם באותה שעה חבריו של סמיצ'קוב. החלילן ז'וצ'קוב והקלרניתן רזמחייקין, שהיו אף הם בדרכם למעון הקיץ של ביבולוב. הם נתקלו בנרתיק, הביטו זה בזה ופרסו את כפיהם. קונטרבס, אמר ז'וצ'קוב. או, הרי זה הקונטרבס של סמיצ'קוב שלנו. ברם כיצד הגיע לכאן? ייתכן הוא משהו ערע לו, לסמיצ'קוב, פסק רזמחייקין, שמה השתקר או אולי שדדו הוא. יהא הדבר כאשר יהא, אין להשאיר כאן את הקונטרבס, ניקחהו עמנו. זוצ'קוב התאין איפה את הנרתיק על שכמו, ושני המוזיקאים המשיכו בדרכם. לעזאזל, איזה כובד! רטן משך כל הדרך החלילן, בשום אופן לא הייתי מסכים לנגן על מפלצת כזאת. אוף! משהגיעו למעון הקיץ של הנסיך ביבולוב, הניחו המוזיקאים את הנרתיק במקום המיועד לתזמורת ופנו למזנון. אותה עת כבר החלו להדליק את הנברשות ואת מנורות הקיר. החתן, יועץ החצר לקייץ' שעבד במשרה התחבורה, יפה תואר וסימפתי, עמד אותה שעה באמצע האולם כשידיו בכיסיו ושוחח עם הגרף שקליקוב. נושא שיחתם היה המוזיקה. אני, אדוני הגרף, טען לקייץ', הכרתי בשעתו בנפולי באורח אישי כנר שחולל פלאים ממש. לא יאמן כי יסופר. על קונטרבס רגיל היה מסלסל טרילים כאלה לכל הרוחות. איום ונורא, אף ניגן ולסים של שטראוס. הנח, לא ייתכן, הביע הגרף את פיקפוקיו. מבטיחך אני, אפילו את הרפסודיה של ליסט ניגן. אותה עת גרתי עמו בחדר אחד, ומתוך חוסר מעש לימדני לנגן על קונטרבס את הרפסודיה של ליסט. רפסודיה של ליסט? חומד אתה לצון. אינך מאמין, צחק לקייץ', אם כך הוכיח לך זאת מניה וביה, נלך לתזמורת. החתן והגרף שמו את פעמיהם על התזמורת, ניגשו לקונטרבס והחלו להתיר את הרצועות, והו, שוד ושבר. כאן על הקורא להפעיל את כוח דמיונו ולצייר לעצמו את סוף הוויכוח המוזיקלי, ואילו אנו נחזור אל סמיצ'קוב. המוזיקאי המסכן, לאחר שמאמציו לתפוס את הגנבים עלו בתוהו, חזר למקום, שם הניח את הנרתיק, אולם לא מצא את המטען היקר, התייסר בניחושים והתהלך הלוך ושוב בדרך, ומשלא מצא את הנרתיק, החליט שאין זו אלא שטעה בדרך. נורא הדבר הרהר כשהוא מורט את שערותיו וקופה תחתיו. היא תחנק בנרתיק, רוצח אני! עד לחצות הלילה שוטט סמיצ'קוב בדרכים וחיפש את הנרתיק, ולבסוף, כשקלו כוחותיו, פנה לגישרון. אחפש עם שחר, אמר בליבו. חיפושיו, שהתחילו עם שחר, אף הם לא נשאו פרי, וסמיצ'קוב גמר אומר לשהות לילה נוסף תחת הגשר. אני אמצא אותה מלמל, כשהוא מסיר את הצילינדר ומורט את שערות ראשו, אפילו יהיה עליי לחפש משך שנה תמימה. אבל אני אמצא אותה.